ללא הפסקה. הפודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
אז היום אנחנו בפודקאסט ללא הפסקה, הפוד הכי טוב בעיר או בעירייה. פודקאסט על הדמויות המרתקות שעושות את העיר, ההתחלות, ההשפלות, הקריירה, ועכשיו גם החיים תחת הקושי. היום אנחנו מארחים את שיר ראובן, כותבת, סטנדאפיסטית, מגישת האסקט שאין לומר את שמו, יצרה את ילדות סכסכניות, הסדרה המעולה מעולה מעולה שיצאה בהוט, עשתה את פרויקט הגלעין ומצאה פתרון לגרעין האיראני, וממש לאחרונה גם בדרך למחזה קפות אותו יוצרת יחד עם גיטית פישר לתיאטרון הקאמרי. היי אוש.
היי, מה העניינים?
שלום, שלום.
שלום.
כיף שאת פה איתנו.
כיף לי גם.
אני ראיתי כל הלילה ילדות סכסכניות.
באמת? כתחקיר?
כן.
ואיך זה היה?
וואלה, אני חושב שאת גאון. זה אהבתי, באוויר, לגמרי.
איזה כיף.
שני פרקים ראשונים אמנם, כי זה מה שהיה חינם ואין לי הוט.
אני כמובן אשלח לך לינקים לבימאו.
אדיר, כל הניואנסים הקטנים שם.
סדרה מושלמת.
של כל מיני תובנות קטנות, רגעים קטנים, משפטים כאלה מאוד מאוד תל אביבים, וגם זה נורא מתחבר לנו לרעיון, כי אנחנו תמיד פותחים בשאלה, מתי ואיך נהיית תל אביבית. והסדרה היא כזה על זה.
נכון, הסדרה היא באמת על זה.
מאוד על זה.
נכון, מתי ואיך? קודם כל נורא פחדתי מתל אביב, ממש, כי הרגשתי שהעיר הזאת מחזיקה בכף ידה את מי שאני רוצה להיות. כאילו, וזה להגיע, והאם אני אהפוך למי שאני רוצה להיות, או שאני אקשל.
מי את רוצה להיות?
מי שאני עכשיו, זה עבד, הכל בסדר.
יש.
אבל כאילו, גם הרגשתי ש... קודם כל, רציתי להיות לסבית, הייתי לסבית.
אני רוצה להיות לסבית.
בדיוק, והייתי כזה, מה אם הלסביות לא ייתנו לי להיות איתן? כאילו, ממש פחדתי, כי הרגשתי הלסביות הן בתל אביב. בראשון, אני כאילו כל הזמן, גם הייתי כאילו נורא מופנמת, והיה כאילו, כל אפליקציות ההיכרויות זה הגיע אחרי, אז כאילו באמת לא ידעתי איפה יש לסביות בראשון, לא ידעתי, וידעתי שהלסביות נמצאות בתל אביב, שאני פוחדת מהן פחד מוות, אבל שאני חייבת לבוא, וגם כאילו מבחינת, הרגשתי שכזה אנשים ש... אוקיי, תכלס נזכרתי עכשיו, נזכרתי באמצע התשובה, מתי זה קרה. הייתי בצבא, ובצבא הייתי בקריה. ועד אז לא הבנתי שתל אביב היא עיר מיוחדת. חשבתי שתל אביב היא עיר כמו נס ציונה, יש נס ציונה, ויש ירושלים, עיר. ויש רמת גן, ויש תל אביב, כן. אחלה. ואז הגעתי לקריה, והייתי במרכז תל אביב. עכשיו, זה גם היה נורא ספרותי, כי לאט לאט הבנתי מה המשמעות של עיר גדולה. בגלל ש... היינו עם ה... אני לא יודעת אם זה עדיין ככה, אבל איפה ששומרים בקריה, כאילו איפה שישנים, מתי שעושים שמירות, אז עם הפנים לקאמרי ולהיכל התרבות, והייתי נכון. מסתכלת, והייתי פשוט כאילו, כאילו גמורה, רוצה למות, פשוט מסתכלת על אנשים לבושים יפה, שכאילו...
ממש רואים את זה? כן. איפה שישנים?
אני כבר לא... כאילו, אני זוכרת שכן, אני לא יודעת אם זה כן. עדיין ככה. ו... הסתכלתי כאילו, והייתי כזה, וואו.
עכשיו רואים שבת... את
כן, בשער בקפלן, שער דוד.
כן.
כאילו, יש את שער דוד שגם ממנו מסתכלים אחוז, שאגב, אתם יודעים מה תדריך, מה נועל מעצר חשוד בקריה? כאילו, לפחות איך שאותנו היו מתדרכים, כשסוגרים, כאילו, כשאת סוגרת שבת בקריה, אז הקצין התורן אומר לך, כל מה שלמדתם בתירונות, לשקשק את הנשק, אף אחד לא משקשק נשק, אנחנו במרכז תל אביב, אם מישהו מתקרב והוא שיקור, אתם אומרים לו להתרחק, אם הוא לא מתרחק, אתם מתקשרים אליי, לא לגעת בנשק, לא לעשות כלום.
מדהים.
ואני זוכר ששמעתי את זה וחשבתי, אני רוצה לגור בעיר הזאת, שאין לנו מעצר חשוד. וכאילו גם הייתי...
זה חלק מהסיסמה של העיר.
נכון.
תל אביב יפו, עיר ללא נועל מעצר חשוד.
בגלל שכאילו זה ממש הקריה היא כזה ענקית, והיא כזה מתחילה באזריאלי, והיא נגמרת קרוב לאבן גבירול, ממש.
נכון.
אז כל הזמן הייתי יוצאת, וגם הייתי חותכת דרך הקריה, שזה מפנק, כאילו לחתוך מ... והייתי במרכז תל אביב. ופתאום הייתי נגיד... סבלתי, הייתי בודדה, מה אהבתי ספרים, הייתי יחס לחנויות ספרים, הייתי יחס לחנויות ספרים בראשון, את רואה, את יודעת, רעלה של ורדים, וזה הספרים שכאילו מציעים לך, ופתאום בתל אביב הייתי כזה, קפקה, והייתי כזה, קפקה, אני אקנה את זה, וכאילו התחלתי, ופתאום הבנתי מה המשמעות של להיות מרכז תרבותי, רק שהייתי כלואה בתוך הקריה, אבל כאילו כן הרגשתי בפעם הראשונה, ואז קראת את הבלוג, במקרה הגעתי לבלוג של מורן שריר, שהיה לו בלוג, באיזה פלטפורמה, בלוגים שלא קיימת יותר, שנקראת בלוגלי.
בלוגלי, אפילו לא שמעתי על זה.
והוא פשוט היה נורא נורא מצחיק, והוא עדיין, הוא איש נורא מצחיק, והייתי אובססיבית לבלוג שלו, סיפרתי לו את זה גם, ופשוט הייתי כאילו, הרגשתי, לא היה עדיין רשתות חברתיות, אז כאילו, רשתות חברתיות קצת נותנות את האפשרות לעקוב אחרי איך שבן אדם מציג את עצמו, איך שהוא מבחוץ. ובלוג זה יותר כזה,
הרגיש כמו, כאילו?
אני עוקבת אחרי הנשמה שלו. כן. כאילו, אני עושה לו סטוקינג לנשמה.
או מי שהנשמה שלו רוצה להיות, או אם הוא כותב ממש טוב, מי שהנשמה שלו באמת.
שאלה מעניינת, כן. שאלה מעניינת. אבל אני זוכרת שיום אחד הוא כתב, כשהלכתי מהעבודה הביתה ברגל, וחשבתי, ללכת מהעבודה הביתה ברגל, דבר שמתאפשר אם גרים בתל אביב.
Nice.
ופשוט כאילו מהשנייה הזאת, מהצבא, מאז שכזה שמו אותי, שזה מדהים, בגלל שכאילו אתם יודעים, אנשים מגלים את עצמם בבסיס סגור, אפרופו לסביות, זה נורא קטע של כאילו, הבנתי שאני לסבית בצבא, כשהייתי בבסיס סגור, וכל זה שכבתי עם חברה שלי.
קלאסי, זה היה סיפור גם.
אז אני גיליתי שאני תל אביבית, אני כזה, אני ממש אוהבת להיות בעיר הזאת, אני שונאת להיות בצבא, אבל אני ממש אוהבת להיות בעיר הזאת, וכל מה שהייתי עושה, כאילו כל הזמן היו מתקשרים לבזה כזה, איפה את? והייתי כזה, אני באבן גבירול, אני אבוא. כאילו סתם הייתי מסתובבת בעיר. אז ואז לקח לי 4 שנים לעבור, כי פחדתי, אבל זה לגמרי קרה בצבא.
מושלם! אז רציתי להגיד שהתובנה על קריאה תובנה מעולה, וגם על זה שבעצם דיברנו מקודם על אור פנים, סקינקר, אז גם על זה שתל אביב...
את צריכה להגיד בת כמה את בתחילת כל זה.
כן?
שני, 33, אור פנים מדהים, ונגיד שכל פעם שהמיקרופון נכבה ואתם לא שומעים, השיחה חוזרת חזרה לאור פנים, ויש פה תובנות מאוד יפות, לגבי המכשיר הזה שמתגלגל, שאני תמיד הסתכלתי עליו מהצד, והוא היה נראה לי...
זה לא המכשיר המתגלגל.
זה לא המכשיר המתגלגל.
זה אבן שהיא עשויה מאותו זה, גוורץ.
אבל זה מה שמגלגלים על הפנים?
לא, זה לא זה עם החריצים. היה לי אותו, הוא לא...
הוא סתם מפנה כשאת בוכה.
וואי, אפילו לא עשיתי את זה, כשאני בוכה עשיתי את זה פעם אחת, כאב לי והייתי כזה, לא.
לא, לא, לא.
אני מרגיש שהשיחה על הסקינקר נכנסה עכשיו לתוך הפודקאסט.
זה אבן הגאושה. היא מזרימת אדם, לא משנה. אז מה שרציתי להגיד, זה שתל אביב שומרת אותנו צעירים, שזה גם משהו שהוא תובנה, ממש. ובאופן כללי, כאילו, את ממש תובנה. ככה אני רואה אותך, כן.
וואו, תודה.
את ואלוהים.
כאילו, הסרטונים שלך זה גם תובנות.
נכון, זה נכון.
יש לך הרבה תובנות.
יש לי הרבה תובנות.
אבל את גם כותבת, אז את חייבת להיות אחת עם תובנות, כי זה העניין בכתיבה.
את אומרת שתל אביב שומרת אותנו צעירים?
אני חושבת ש...
קטע של מרכז, רזים. ערים
רזים,
בינלאומיות.
זהו, אני חושבת שזה בעיקר רזים.
אבל גם ניו יורק, כאילו כזה ערים גדולות, בדרך כלל יש שם אנשים רזים יותר.
תראה, יש כאלה שזה כאילו, אבל כן, אתה צודק.
סוציו-אקונומי הייתי אומר גם.
זה לא במקום טוב.
אפשר להגיד את זה שזה מודעות וסוציו-אקונומי, אני חושבת שזה מהרבה סיבות, אין סיבה אחת, אבל אני כן חושבת שאחת הסיבות זה זה שכשאתה יוצא החוצה, אתה לא יודע מי יראה אותך.
כן?
כן. אצלי לפחות, אצלי לפחות,
אני
לא רוצה להגיד...
אני גר בביצרון, זה חתולים, ובמקרה הטוב רביב דרוקר.
רביב דרוקר זה בן אדם, אתה מבין? אין לך את חוויית הרביב דרוקר?
או עד חמו.
נו, אני לא מאמינה שאתה מזלזל.
נכון, זה נכון.
רן שריג, דן ספקטור שהיו פה בפודקאסט.
בדיוק, כאילו...
ביצרון הופך להיות שכונת הסלבים, תראי מה זה.
כן,
יש בו מלא לסביות גם.
באמת?
כן. ביצרון זה שכונת הלסביות עם הילדים.
רגע, ואיפה אתם גרות?
אנחנו בכרם.
אה, נייס, איפה בקרם?
אני, מה זאת אומרת? אני לא אגיד לך.
כן, את סטוקרים.
לא, לא, לא.
כל הסטוקריות.
אוקיי, לא, לא. סתם כי אני מחפשת דירה, אז אני כזה מתעניינת על מיקומים, עזבי.
לא, לא, אני מאוד ממליצה, אנחנו ממש...
כאילו על הים יותר?
כן, כאילו, וזה ממש מושלם.
אני ברשותכן חוזר לפורמט של הפודקאסט הזה.
בטח, בטח.
אני אהיה מפרמט.
אין בעיה.
ואז
כאילו... חוניינו חברות פשוט על הראש שלך.
נכון.
אין שום בעיה, זה לבלי. אני גם אולי אלמד איזה משהו לסקינקר, למרות שגיליתי שהקולגן של גברים חולף לאט יותר.
נכון, נכון.
אני יודע מה זה קולגן.
מזל מזלכם. פר, אני לא יודעת להסביר מה זה קולגן, רק ראיתי את זה וכעסתי, ונשמר לי הקולגן של גברים. אוקיי, תמשיך עם הפודקאסט.
מתי ואיך עברת לתל אביב? בעצם אנחנו יודעים שזה קרה בגיל 24, ואם זה באיזשהו אופן דומה למה שקורה בילדות סכסכניות.
וואו, זה מאוד דומה, בטח, שלא לומר זה מבוסס על מתי ואיך. פחדתי מאוד, ממש פחדתי לעבור לתל אביב, כי הרגשתי שוב שזה כאילו, זה לצאת לעולם, כאילו זה לצאת לעולם וזה ללכת אחרי מה שאני רוצה. זה צעד ראשון בללכת אחרי מה שאני רוצה. וזה מפחיד, בגלל שאפשר לא לקבל גם את מה שרוצים. ונורא נורא פחדתי מזה, וכל פעם דחיתי את זה. ואז כאילו רציתי...
וואי, זה הכי משהו לדחות אותו. המבחן ממש. האמיתי, לראות כן. אם אני מי שאני חושבת שאני, או שאולי לא.
אבל אז יש את הקטע הזה בשנות ה-20, שהשנים מתחילות לעבור מהר. כאילו, נכון, כשבצבא, בתיכון, יש הרבה כאילו מאבק, יש הרבה קושי, וכל שנה זה כזה, אני בת 16, אני בת 17, רצתי בגלגל האוגרים כדי להגיע לגיל הבא, ופתאום כאילו גיל 20, והייתי כזה, אני בת 24. והבנתי את הקטע. כאילו, הבנתי שזה שזה הקצב עכשיו, שהשנים כן. עוברות מהר. ולמדתי את הסריטאות בסם שפיגל, שזה שנתיים, אז נכנסתי בגיל 22, יצאתי בגיל 24, ואמרתי עצמי, אני לא יכולה לחזור לראשון אחרי סם שפיגל, אני לא יכולה להמשיך לגור בראשון, נתתי לעצמי את הגרייס הזה, של אני אגור אצל ההורים, ואני אלמד יומיים בשבוע, כן? אז צריכה את תמיכת ההורים. אבל אמרתי, אני אעבור, וההורים שלי כל הזמן עשו לי פרצופים. כאילו, הם לא רצו שאני אעבור, כי הם מזרחים, ומבחינתם צריך לגור אצל ההורים עד החתונה. זה מה שהם עשו.
באמת?
זה הכי...
הם שניהם גרו אצל ההורים עד החתונה. אמא שלי באה לקחת את הבגדים שלה, מהבית של סבתא שלי, יום או ביום של החתונה או יום אחרי. פשוט באה לקחת את הבגדים שאמרו, אני יודעת כזה, טוב, אני עברת לגור עם בעלי, כי התחתנתי, אבל גרתי פה עד עכשיו, וגם אבא שלי, אותו דבר, הם עברו לגור ביחד רגע אחרי שהתחתנו.
עברתי עם שותפה?
כן, עברתי עם שותפה, עברתי עם שותפה ש... סוג של כזה בזכותה עברתי, כי בגלל שכל כך פחדתי לעבור, אז הצעתי למישהי שהייתה חברה של חברים, שנורא פחדתי ממנה. ואמרתי, אם אני אגיד לה שאני אעבור לגור איתה, אני כל כך אפחד שאני אלץ לעשות את זה. כאילו, הפחד ממנה יותר גדול מהפחד, וגם כאילו נורא הרגשתי שהיא כזה סמלה בשבילי משהו שהוא נורא אמיתי, שהוא נורא... כזה הכרתי אותה בירושלים, והיא הייתה כזה כוכבת בירושלים, היא הייתה כאילו נורא צעירה, הייתה ברמנית, התחפשו אליה בפורים, כזה היה בה משהו נורא קריזמטי, והרגשתי שאני לא יכולה שהבן אדם הזה, שמייצג עבורי את העולם, יחשוב, יראה אותי, יראה כמה אני פוחדת, יראה כאילו שאני לא עושה את הצעד הזה. אז כאילו, האמת שהרגע, כאילו...
התחייבת אליה.
גם התחייבתי, אבל בתכלס הדבר המשמעותי שקרה, זה שהייתי... דיברתי על לעבור, ההורים שלי כל הזמן עשו לי פסיב אגרסיב בקטנה של מה צריכה את זה, מה את זה, מה את זה, וכאילו זה התחיל לחלחל עליי וכבר הרגשתי איך אני נכנעת לפחד, איך אני נשארת ואומרת, בסדר, אני אמציא עוד איזושהי מדרגה, שהיא לא סיום לימודים, אני אמציא מדרגה של, כשאני אכנס לזוגיות, אני אעבור, כאילו כבר הרגשתי את זה קורה, ואז נסעתי עם אחותי כאילו באוטו, והיא אמרה לי, דיברתי בטיפול על זה שאני כועסת עלייך, שאת רוצה לעבור לתל אביב. והייתי כזה, אוקיי, ואז היא אמרה, כן, והפסיכולוגית שלי אמרה לי שזה התבגרות, זה fake it till you make it, וככה זה. ואני לקחתי את התובנה יד שנייה, זאת הייתי כזה, כן, זה fake it till you make it, אני לא אמורה לדעת מה אני עושה, זה בסדר.
כן.
ואז באתי לאמא שלי שישנה, הערתי אותה במצב, והייתי כזה, אמא, את צריכה להפסיק לעשות לי פסיב אגרסיב, כי... ואמרתי לה, כי אני עוד שנייה בת 30. הייתי עוד 24, אמרתי לה, אני יודעת שזה לא נראה ככה, אבל אני עוד שנייה בת 30, ואת לא רוצה אותי גרה בבית הזה בגיל 30. תפסיקי לעשות לי פסיב אגרסיב, והפסיקה, ואז סימסתי לבחורה הזאת ועברתי.
עד כמה השפילה אותך העיר כשעברת אליה?
השפילה אותי. וואו, איזו שאלה. זו שאלה טובה.
זו שאלה ממש טובה.
היא משפילה.
שאלה חשובה.
זה ככה, היא לא מקבלת, תל אביב היא לא מחכה בזרועות פתוחות, ואומרת, איזה יופי שבאתם.
יו, האמת
היא מנסה לקחת את כל מה שיש לך, להשאיר אותך בדירה
עם ריקבון,
שאנשים חרות מנסים למכור לך רייטים שאת לא צריכה במחיר מופקע, וגם את לא חלק מהמיליה של החברים, אז את לא מגיעה לדירות הטובות של הדירות בין חברים, את מגיעה לדירה חרה.
הדירה הטובה מגיעה רק אחרי שאת כזה מלא שנים בעיר, ואז את כזה כבר מקבלת הדירה.
במועדון הדירות הטובות.
יו, אני חייבת לומר שמה זה לא הייתה חוויה שלי.
וואלה.
אני עברתי ישר לדירה פצצה, שראיתי ביד 2, שזה היה הסוד, לא לחפש בפייסבוק, לחפש ביד 2, שם עולות הדירות השוות. אני לא יודעת אם זה עדיין ככה, אבל אז כל דירה, הדירות שלי תמיד היו שוות, והן תמיד היו מיד 2. והאמת שכאילו, אני חושבת שבהתחלה, אני כאילו, לא נעים לי לומר את זה, אחרי שאמרתי שזאת שאלה טובה עד כמה עיר השפילה, אבל תכלס כן הרגשתי שהעיר חיכתה לי בזרועות פתוחות.
מה את אומרת?
ממש הרגשתי ככה. הרגשתי שגם הדברים הנוראים שקורים לי,
אנחנו לא חייבים להחמיא לעירייה בפודקאסט הזה.
לא, אני לא מחמיאה לעירייה, לא שילמתי ארנונה שנתיים.
שזה גם סוג של מחמאה.
זה לא, כי בסוף יקלו לשתן לי ולשותפה את החשבון, אבל לא יודעת.
החזרת להם בסוף?
אין ברירה. זה לא לשיקולך.
כן.
הם פשוט כאילו, אני חושבת שאני הייתי כל כך ילדה שחשבתי, אני לא רואה אתכם, אתם לא רואים אותי, אני לא משבת ארנונה, אתם לא יודעים. ואז הם היו כזה, את לא הראשונה שעלתה על זה.
את פה, תביאי לנו את הכסף שלך.
את רואה שנחמד?
אנחנו בטעים להקלים לך את החשבון.
את רואה איך נחמד פה? את רואה את כל ההומואים פה? מישהו צריך לשלם על זה. תפתחי, תביאי מספר כרטיס.
זה מזכיר לי איזשהו קטע ברעיון איתך ששמעתי על זה שגנבת מהעם פעם.
גנבתי מלא מהעם פעם.
אני חייבת לדבר על זה, אני חייבת לדבר על הסוגיה הזאת.
בטח, בשמחה.
מה קורה שם ברגע הזה שגונבים מהעם פעם?
היה לי בעיות נפשיות, אין לי איך, כאילו באמת זה בעיה נפשית, זה לא היה, אני לא הגיעה בזה היום, אבל מה שהיה זה שעברתי את תל אביב, ומרוב שהרגשתי שהעיר היא שלי, הייתי כזה, עבדתי באיזושהי עבודה, זה הספיק לשכר דירה ולחשבונות שלא שילמתי, וכזה, אתה יודע, לבזבוזים, לקנות כזה, אני לא יודעת מה הייתי קונה אפילו, חוצות מויצו ב-20 שקל, ו...
יש עוד צרות בויצו ב-20 שקל, רק אומר.
אני מסכימה איתך.
כן.
אבל עדיין הייתי רוצה דברים, וגם אפרופו השיחה שלנו לקריה, יש משהו בראשון, שאם אין לך כסף, בסדר, מה את רוצה כבר בראשון? באמת, מה, שוקו בסקית? את תהיה בסדר. כן. ובתל אביב את רואה את כל מה שיש לרצות.
נכון.
את רואה את הבגדים היפים, את רואה את האוכל הטעים, את רואה את המוצרים השווים בסופר, שם פעם זה סופר שווה, פעם פעם יש דברים שווים. זה נכון. לא מעדניה, אבל זה סופר שהוא לא פרייר. ו...
יש להם גם בוסם של אמפם.
אני בעלם.
את לא מריחה את הבוסם של האמפם?
אה, כמו של מקדונלדס, כאילו אתה מתכוון?
של נייקי.
של כל חנות גדולה כמעט, יש לה ריח ספציפי. גם קסטרו נגיד, לא יכול להיכנס לקסטרו, כי אני לא אוהב את הבוסם של קסטרו.
וואו, מעניין.
ואמפם יש להם בוסם מתוק מאוד, שכשיש מוצרים פתוחים, אני יש לי קטע עם חוש ריח. אז הבוסם נכנס לתוך הריח, הבוסם נכנס לתוך הטעם, ואת זה אני לא אוהב.
וואו.
כן.
לא, יש, אני יודעת שבמקדונלדס באמת יש את זה, ובאמת משחררים, אני אומר שכאילו, אני יודעת, קראתי את זה בפייסבוק לפני 40 שנה. אבל כן, זה דבר ריח של מקומות, וזה קטע אנשים שהם רגישים לריח.
קודם כל, זה מקסים שאתה,
זה לא מוזר, וזה מקסים שאתה קורא לזה בוסם של מקום.
זה בוסם של מקום?
זה פשוט מקסים. בקיצור, מה אמרנו? סליחה, אני מרגיש
שהי... אז גנבת מהאמפם, הרגשת שהעיר שלך, רצית את הכל.
לא היה לי כסף, לא הייתי גונבת אף פעם ממקומות שהם לא רשת.
יפה, אז יש עקרונות,
יש אג'נדה.
ופשוט כאילו רציתי את הדברים, ואז הבנתי, כאילו, גם יש משהו בזה שאת עוברת וכל החברים שלך מלצרים, וכולם עובדים בכל מקום, אז את תכלס אוכלת ושותה בחינם, אז פשוט... הייתי מגיעה למקום, הייתי משתכרת מאוד 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 בחינם, הייתי מסניפה ריטלין של מי שהייתה שותפתי לדירה בחינם, והייתי כזה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שהחיים כל כך טובים, בסוגריים, הייתי על סמים ממש, אבל כאילו, אני לא מאמינה, כאילו, ואז דלוקה מכל הרגשות האלה, וזה שאני כזה, אני לא רק בתל אביב, אני גם כאילו, את יודעת, מי חשב? אני הקטנה מראשון, מסניפה פה ריטלין, בקפה אירופה, איזה... ואז להיות לכינוח, הייתי הולכת לאמפם, ומרוקנת כמה טונות.
כן, כן, זה היה כאילו איזה...
זה גם היה כן דרך להרגיש, כן הרגשתי, הנה, הבנתי את התשובה לשאלה שלך, כן הרגשתי שהעיר משפילה אותי כלכלית, כי כן הרגשתי יקר,
כן.
אין לי כסף, התלוננתי על שכר דירה, אני מתבשת להגיד של 2,000 שקל בדירה מדהימה, כן? אבל כאילו, ואני לא רק רוצה לחיות פה, שהתלוש ארנונה שלי יהיה פה, אני רוצה לחיות טוב, וזה היה כאילו נראה לי, בגלל שהיה לי בעיות מאוד קשות, הדרך שלי להגיד, הנה, אני מנצחת את הסיטואציה הקשה הזאת, הסיטואציה לא מנצחת אותי, היא לא משפילה אותי, הנה, אני משפילה אותה.
גולמת מהמקום.
מדהים.
כן, ומאמריקן אפרל, סליחה.
אז אתה מזכירה הרבה פעמים במהלך הרעיון כאן איתנו דברים שקשורים לנפש, ובאופן כללי כולנו כאן בסיפור הזה.
כולם מטופלים פה,
נכון?
כל החדר מטופל.
כל החדר מטופל.
כל העיר מטופלת.
כדורים, מטפלים, שיטות טיפול, עברתי הכל, עשיתי הכל, ראיתי הכל, אבל את באת מאנליזה, פסיכואנליזה, שזה מעניין, ספרי לי על זה הכל.
מה את רוצה לדעת?
ספציפית מה קורה שם.
איך זה עובד? מה קורה בשיטה הזאת?
על מה אתן מדברות?
איך זה עובד? אני האמת שבדיוק עזבתי פסיכולוגית ועברתי פסיכולוגית חדשה, אז אני כרגע עדיין בהכנה לאנליזה, אני עכשיו רק פעמיים בשבוע. אבל מה שקורה באנליזה בגדול זה ששוכבים על ספה, באים 4 פעמים בשבוע.
מטורף.
זה באמת מטורף.
יקר.
זה יקר.
כן.
וזה פשוט מאפשר גישה לחומרים של הנפש שאין גישה אליהם, אני לא הגעתי לגישה אליהם בצורה אחרת, אפשר להגיע אליהם, אני משארת בחוויות סמים, אבל בחוויית סמים החוויה פשוט מציפה, ולפעמים אפילו מצלקת, בזמן שאם עושים את זה בליווי, ואם כאילו ניגשים למקומות הכואבים האלה בנפש, דרך ליווי של עוד בן אדם, אז אפשר באמת לטפל בהם ולא לחוות אותם מחדש באופן מצלק. ואז אפשר להבין באמת ממי שאת זה, או ממי שאתה, זה אתם, ומה מזה זה דברים שקרו לכם וקיבלו אצלכם דפוסים שהם לא טובים, והנחות יסוד שהם לא נכונות, ושהם מנווטים את החיים שלנו, כי אנחנו כן באיזשהו אופן בתפיסה שלי, וגם אני משער שלכם, אתם הולכים לטיפול, נמצאים באיזשהו עיוורון. כאילו אנחנו כן. מנווטים על ידי אזור שאנחנו לא מודעים אליו, שיש בו זיכרונות שאנחנו לא זוכרים במודע, וחוויות שאנחנו לא זוכרים, והם מקבעים את מה שאנחנו חושבים על העולם. ואנליזה זה בעצם איזשהו מקום לגשת למקור ולעשות סדר.
זה מעברר, בגלל שהארבע פעמים בשבוע זה העניין, כאילו שזה מעברר את מי שהוא לא את באמת?
זה גם ארבע פעמים בשבוע, ששם אני חושבת קודם כל יש יותר החזקה, בגלל שהנפש היא לא פריירית. את מרגישה מתי, כדי לאפשר גישה למקומות האלה, צריך להרגיש בטוחה, בגלל שהמגננות שיש לך, או הדברים שאת מדחיקה, את לא מדחיקה אותם סתם. הנפש יודעת מה היא עושה, היא אומרת, זה את לא יכולה לקבל גישה, כי את לא תוכיחת לקום לעבודה בבוקר, אז את לא יכולה לזכור את זה, את לא יכולה לדעת את זה. או זה כואב
כמו
מדי.
כמו שפרויד אומר, שאנשים שבאמת יש להם תפיסה טובה של המציאות, והם פחות נוטים לאשליות, זה נקרא דיכאון.
הגיוני. אבל ברגע שאת בטיפול ארבע פעמים בשבוע, אז יש החזקה נורא גדולה של, את יכולה לגשת למקומות האלה, כי את לא לבד. את לא לבד, וזה לא את לבד, את בת ה-4, את בת ה-5, את בת ה-12 לבד, יש מישהו שמחזיק לך את היד, ואפשר לגעת בכאב הזה, ולפתור אותו, במקום שהכאב הזה ינווט כל מיני דברים, או יבסס כל מיני הנחות יסוד, שאנחנו כלואים בהם, ואנחנו בסופו של דבר חוזרים על אותם דפוסים, כמו שאני חושבת שכאילו, אני הגעתי לטיפול אחרי שקרה לי משהו, וחשבתי, אני לא מבין שזה שוב קורה לי, אני לא מבין שאני שוב מרגישה את ההרגשה הזאת, למה אני שוב מרגישה את ההרגשה הזאת, אני רדופה, ועד אז ממש כאילו לא האמנתי בטיפול, היה לי דעות, הייתי בת 25, היה לי דעות על טיפול, והייתי כזה, אני לא מאמינה בזה, ממש, ואז הייתי כזה, אוקיי, אני לא מאמינה בזה, אבל ניסיתי את כל שאר הדברים, ואני אנסה את זה גם, כי אני מפספסת משהו.
בעצם ארבע פעמים בשבוע מדברת בצורה כל כך חופשייה, פתוחה על עצמך, את מרגישה שזה גם נכנס ליום-יום, שצריכה כזה מין להגיד, רגע, אני לא יכולה,
כל דבר
אני לא בטיפול, אני לא יכולה לספר לכם בצורה פשוט פתוחה כזאת,
חי, כל מה ש...
כאילו מצד אחד כן, אבל אני לא, כאילו, אבל בלי הברקס, אני פשוט מרגישה, כן, אני אספר את זה, ואם הבן אדם זה לא יכול להתמודד, שלא יתמודד, כאילו, אז אני, אז הוא לא יהיה חבר שלי, הכל בסדר.
כן.
אבל גם אני חושבת שזה גרם לי לשתוק יותר, בגלל שגם התחלתי לזהות, כאילו זה קצת, היה לי יותר חברים לפני אנליזה. בגלל שעכשיו אני מרגישה שמי שלא דובר את השפה שאני מדברת עם הנחות היסוד האלה, אז אני מרגישה שיחה נורא נתקעת. כן. אז אני מרגישה שכאילו אפשר להגיע עד עומק מסוים, ואני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על העומק הזה. אז כאילו, זה כן קרה. כן, יהיו לי פחות חברים.
זה מעניין ממש, זה ממש מעניין.
אני חושב שזה גם קצת הופך להיות חלק מהחוויה של העיר. בכלל, פסיכולוגיה זה כאילו חלק מהתרבות המערבית בצורה נורא רחבה, אבל אני חושב שספציפית...
בעיר.
אנחנו ממש מדברים, מוצאים את עצמנו בשיחות בין חברים, לוקחים לפעמים קצת את התפקיד של פסיכולוג, פסיכולוגית,
בטח.
מנתחים אחד את השני.
מדברים על כדורים כל הזמן, על חרדות, כן.
וזה לא רק הפסיכולוגיה הכללי של מתאהב בדמות האם או בדמות האב, אלא באמת אנחנו, זה חלק מהשיח, וגם הפך להיות הכי תל אביבי כזה מין, המטופלת שלי אמרה לי ככה, המטופלת שלי אמרה לי ככה, אני לא מסתדע, נראה לי שאני הולך להחליף מטפל. זה ממש כזה חלק ממה שקורה בעיר.
זה מהמם.
קראתי את אחת מהכתבות שלך על פרויקט הגלעין. Mm-hmm. בעצם הכתבה הראשונה שאת מסבירה את הרציונל. Mm-hmm. ורק אני אגיד, פרויקט הגלעין הוא פרויקט שקצת כמו בארצות הברית, שהיה איזה ילד חמוד בן 15 שהתחיל מזה שהוא מוכר, תזכיר לי מה.
אני חושבת שהוא החליף טלפון ישן.
טלפון ישן, ובסוף
ישן
הוא
במכונית.
סיים באיזה פורש.
כן.
אז את ניסית לעשות את אותו דבר עם גלעינים של אבוקדו.
גלעין אחד.
גלעין
כן.
אחד.
אחד.
ולסיים עם דירה.
כן.
אגב, עד איפה זה הגיע?
זה הגיע עד מכונית.
באמת?
עד מכונית היברידית. היו לי שתי מכוניות, היו לי, זה לא היה שלי. אבל הייתה
זה
מכונית...
זה היה של הפרויקט. פרויקט הגרעין.
זה היה, אתה יודע, עברת בעל, לא משנה. כאילו, אוקיי. אבל בגדול היה... הגעתי למכונית אחת, ואז החלפתי אותה, כאילו טרנטה כזאת, ואז החלפתי אותה לאופניים ממש ממש שווים במלא כסף, ואז את האופניים החלפתי במכונית יותר
איך
שווה.
איך שעבר, לוקח אחורה, כי שם עושים את הקפיצות הגדולות, איך הגעת למכונית? מגלעין?
מה היה לפני המכונית? אופנוע. מה לפני אופנוע? אופניים חשמליים.
חד גדיה, חד גדיה.
נכון, מה לפני אופניים חשמליים? אייפד. אייפד הוחלף ברומבה.
אוקיי.
רומבה הוחלפה תמורת גיטרה.
אוקיי.
מטורף.
גיטרה בקורקינט חשמלי, קורקינט ב... מה זה היה?
עדיין יש פה איזו קפיצה מגרעין לקורקינט שעדיין אני לא...
לא, היה הרבה שלבים. כן, את הגרעין החלפתי בשש בש. כזה, כמה שנים, זה היה כמה חודשים, זה היה בקורונה, ואז זה קרס, ואז...
גרעין שש בש זה עסקה טובה.
וואי, קורונה.
משם עלית על דרך המלך.
לדעתי, שש בש זה פחות שווה מגרעין אבוקדו. זה ממש כאילו, באמת, מה, גרעין מונבט.
כן.
יפה, שאתה שותל אותו. זה, אתה יודע.
זה פרייסלס.
זה באמת
לא מצליחים להנביט את כל הגרעינים.
זה נכון.
אז אם יורשה לי, צריך לקלף אותם. ואז לעטוף אותם בנייר סופג עם מים, לשים את כל הדבר הזה בסקית לשבועיים, והכל יהיה בסדר.
כמו נבטים כזה.
כמו נבטים.
אני חוזר חזרה לכתבה, כי תפס לי שם משהו את העין, mm-hmm. שהיא התחילה בפרויקט הגלעין שאמור להסתיים בדירה, והסתיים mm-hmm. במכונית שזה מרשים בטירוף. Mm-hmm. אבל באיזשהו שלב את עוברת שם בכתבה, אני מצטט מהארץ, ש... את מתחילה מלמה נכנס לזה, ואז את אומרת, פשוט הייתי באיזה בית, וראיתי מישהי שכאילו מגדלת גלינים של אבוקדו, והיא הייתה נראית לי כמו מישהי הכי, אני אצטט, המסירות מטשטשת את העובדה שמדובר בתחביב שהעתקתי מחברה של חברה, שמדי פעם, השם של הצץ, אף פעם לא טרחתי לדמיין איך היא נראית, או להרהר בביוגרפיה שלה. ערב אחד יצא שהתגלגלתי לבית שלה, שהיה מסודר ונקי, מלא בגליני אבוקדו מונבטים שציירו דיוקן שלה שאהבתי. הנחתי שהיא חיה חיים כלילים ואלגנטיים, ושדברים קורים לה בפשטות. כמו הפשטות שבה הוצבו הרעיתים שלה, היא בטח קמה בבוקר לעבודה, וחוזרת הביתה בערב, עושה מנוי לסטודיו יוגה, מנצלת אותו, קונה ירקות, מכינה מהם רק לפני שהם מתכווצים ומתאבטים במקרר. בקיצור, תפסנו איזה טוויסט מפרויקט הגלעין, לאיזשהו תצוגה עצמית טובה, שבעצם מבפנים כולנו אפסים ומנסים להסתיר את זה על ידי כל מיני הצגות יפות כאלה.
Fake it until you make it.
Fake it until you make it.
מה שמוביל אותי למשחק...
במה אתה אפס?
זה המשחק?
זה המשחק.
פשוט לחשוב במה אני אפסה? אוקיי.
במה, כאילו, אנשים חושבים שאת איכשהו ניילינגית, אבל באמת, לא נכון, את לא ניילינגית.
וואי, היה לי משהו ממש טוב, אבל אז פתרתי אותו. אבל אז אני חושב...
אפשר סיפור אצלך, נתחיל בסיפור אצלך.
פעם הייתי ממש ממש גרועה בזמנים, בקטע קיצוני. הייתי תמיד מאחרת, בהרבה זמן, הייתי פשוט... הייתי עומדת בדדליינים, כי חייבים לעמוד בדדליינים, כי זאת העבודה שלי, אבל לעמוד בדדליין היה יכול להיות לא לישון יומיים, כי פשוט לא ניהלתי את זה כמו שצריך קודם, ולהגיד, כאילו הייתי אומרת לחברה, כן, אני באה, אני יוצאת, ומגיע אחרי שעתיים, וידעתי שזה לא בסדר, ידעתי שכאילו זה לא, אבל אז פשוט קיבלתי ביקורת, כאילו, כי גם, כי זה בלתי נסבל, ואז עשיתי קורס ניהול זמן, שאני אמליץ עליו פה.
אשכרה.
אני אמליץ עליו פה, זה קורס.
אני הולך, אני באמת...
דבר ראשון שכתבתי זה, במה אני אפסה, כתבתי להגיע בזמן.
אז תקשיבו, יש קורס, זה אונליין, זה נקרא, אני לא מקבלת מהם שקל, זה פשוט כאילו, זה כל כך טוב שאני צריכה להמליץ על זה, זה נקרא לפרק את הר המשימות.
של יונה.
של יאיר יונה.
יאיר יונה, אני רציתי ללכת לזה, אבל אין לי זמן.
בוא נעשה את זה.
לא הולכים לזה, זה אונליין, זה עולה איזה 200 שקל.
בוא נעשה את זה.
אתם חייבים לעשות את זה, זה שינה לי את החיים. זה שינה לי את החיים. זה באמת שינה לי את החיים.
מה השורה התחתונה בו?
שורה התחתונה, את צריכה ללמוד לדחות דברים בצורה חכמה.
יפה.
את צריכה להבין מה דחוף יותר, מה דחוף פחות, לעבוד עם אפליקציות, ולעבוד עם קלנדר, ולהיות כאילו באיזושהי כנות עם עצמך, ולהיות כאילו בבקרה. יש פגישה, אז בואו, אני לא אספר.
אבל איך את לא מאחרת לחברה? כי זה באמת דבר שקורה.
בגלל שאני אומר, הרי למה הייתי מאחרת לחברה? בגלל שהייתי אומרת, כן, אני אבוא לך, אבל אני צריכה לסיים. אני צריכה לסיים לכתוב את הדבר הזה.
כי היא לא מספיק חשובה לך.
זה לא נכון בכלל.
אני צוחק, אמרתי בכוונה.
אבל ככה זה נראה.
נכון?
ככה זה נראה.
אני יודע.
ומסבלות החברות, מסכנות.
יש לי חברה אחת.
בגלל זה אין לי חברות.
וכאילו, אז הייתי כזה, אני עוד שנייה באה, אבל בעצם אני צריכה לכתוב, ואני חייבת לסיים את זה ולשלוח. ואני יודעת שהיא מחכה, ואני אומרת, אוקיי, לא נורא, 5 דקות. אבל אז זה הופך ליותר, ואז עכשיו אני אומרת, אוקיי, את זה אני לא אסיים, אז או שאני דוחה את זה למחר, או שאני קובעת איתה לעוד 3 שעות. כאילו, את כזה רוצה זום אאוט מהסיטואציה, ואת אומרת, אוקיי, אני לא רוצה לאחר, ואני צריכה לשלוח את זה, בוא ננהל את זה. זה בגדול זה.
נייס.
מאוד פשוט.
אמן על שנינו.
אז היית אפסה בזה, עכשיו את כבר לא.
עכשיו אני כבר לא, במה אני אפסה בהווה, במה אני אפסה בהווה.
במה אנחנו אפסים, שניק?
אני אמרתי להגיע בזמן.
כן.
במה אתה?
אני...
אתה שונא את זה אצלי, אבל אתה גם כזה.
אני מאוד השתפרתי.
נכון.
ממש.
נכון.
כי חשוב לי.
לקום בבוקר, דבר נוראי שאני לא מצליחה לעשות.
אני חושב שאם הייתי קם מוקדם יותר, היום קמתי ב-9. הלכתי שם 5. ראיתי ילדות צחצחניות. אז הייתי מאושר יותר. אני מבואס כשחשוך, ואני די מאושר שמח כשיש אור בחוץ.
אז היו יותר שעות מאושרות.
כן, ואני כבר 10 שנים מנסה לקום מוקדם יותר, יצא פודקאסט בנושא, שבו אני מתעד את ההליך, בינתיים לא מצליח.
זה מעניין, זה מעניין מה מושך אותך, כי הרי אני מכירה את הלילה שכאילו נמשך ונמשך, מה יש שם שקוסם לך, זה שאתה לבד? זה שאתה כאילו...
זה יכול להיות זה שאני עובד מלא, ואז אין לי פנאי, ואז אני כזה טוב, אני חייב קצת פנאי.
לא, אבל גם אין דבר כזה לעבוד מלא.
כן, אתה יכול לעבוד ביום.
לא, אני עובד מלא ביום, ואז כאילו עבדתי כל היום.
אז אתה רוצה זמן לעצמך.
כן.
כן, אני מבינה את זה. אני ממליצה על קורס ניהול הזמן.
אוקיי.
רגע, יש לי משהו על ההווה, אם אתם רוצים.
קדימה.
אני הכי אפסה בהווה, וזה יותר טוב, אפשר להעיף את הניהול זמן בעריכה, כי אני ממש אפסה בזה. אני נורא נחרצת, ואני אומרת דברים נורא נחרצים על אנשים, כשהתפיסה האמיתית שלי יותר מורכבת, ממש, אבל אני לא מצליחה להתאפק.
מכה טוויטר.
לא, לא בטוויטר, בפנים מול פנים, ואני צריכה, ואני יודעת שאני צריכה לעבוד על זה. כי כאילו אני יכולה להגיד על בן אדם שפגשתי פעם אחת, איזה מפגר, איזה מפגר, כאילו, וזה כאילו...
אבל את לא באמת חושבת ככה, את אומרת.
אני לא באמת חושבת ככה.
דעה לשם הדעה.
אבל זה לא דעה לשם הדעה, אני לא יודעת מה זה. אני רק אתמול התחלתי לדבר על זה בטיפול, אני אחזור אליכם עם זה, אבל אני אפסה בזה, אני אפסה בלהיות אחראית בדיבור.
אז יש לנו פינה שבה אנחנו מדברים, סיפרת לי שאת מתאמנת בקאנטרי חשמונאים, אנחנו נדבר על זה.
כן, לא תכנת.
בטח.
אנחנו נדבר על זה.
אני אשמח לדבר על קאנטרי חשמונאים.
לפני זה נעשה את הפינה שלנו, שבה...
אני אגיד שראיתי אותך שם וכאילו זה מין... לא אומרים שלום בחדר כושר, נכון?
לא. מרחב מאוד...
אני כאילו... ראיתי שם פעם בדודה שנייה של אמא שלי. אז אמרתי שלום. אמרתי שלום. לא יודעת, לא יודעת. זה תמיד מביך, להתאמן.
זה מרחב כזה, אתה רוצה להיות אנונימי בו.
ממש.
אני גם מרגישה שכאילו, שזה באמת נורא אינטימי, להתאמן.
זה כן, אני רוצה להיות שם לבד.
אתה רוצה לסיים וללכת.
וזה לא סיטואציה חברתית בשום אופן.
וזה גם לא סיטואציה מינית, דור.
לא. למה, מישהו חשב שזו סיטואציה מינית?
לא, דור דיבר על הפילאטיס שלו בפודקאסט אחר.
פילאטיס זה כן סיטואציה.
זה לא, זה לא. זה לא, כולם אמינים בדבר.
אני מסכימה שזה לא מיני פילאטיס.
אני אמת, כן. יוגה? יוגה זה סיטואציה מינית?
לא, ממש לא. יוגה? יוגה זה הכי לא מיני. יוגה זה כל העניין פה, זה שאנחנו כולנו כזה שווים, וכולם ממש זה, ואף אחד לא שופט אף אחד, והכי לא.
בניגוד לסקס, ששם...
סיטואציה מינית.
כל הזמן שופטים אחד את השני.
סקס. זה אוברייטד. אז...
מה? לא משנה,
תמשיך. אז רגע, אז קאנטרי חשמונאים, לא מיניים, אז יש לנו פינה שבה את נבחרת להיות ראשת העירייה, שיר ראובן.
החלום.
הייתי מצביעה, שין רייש.
וואו, תודה.
שין רייש, שר.
ובה את בעצם אומרת, מה היית עושה בעיר? מה היית משפרת? מה היית מתקנת?
אני רק רוצה לומר שכל פעם שאני מתמסלת והולכת ברחוב עם בת זוגי, אני אומרת לה, אם הייתי ראש עיר, זה מה שהייתי עושה. הייתי בעיקר עושה דברים בתחום האסתטיקה, הייתי אוסרת על תריסים, אני ממש שונאת תריסים, זה מכוער, אם אתם לא רוצים שמש בבית שלכם, שימו וילון, למה אני שעוברת ברחוב צריכה לראות את זה? את השיניים המכוערות האלה שאתם כותבים, אני לא רוצה את האור, זה לא ענייני, שים וילון, וילון, אתה חוסם לעצמך, אני לא צריכה לראות תריסים.
מעניין.
כל כך מכוער, כל כך מכוער, הייתי צובעת את כל החוק. שצריך לצבוע את כל הבניינים מחדש.
יש תוכנית כזאת של העירייה, שיפור חזיתות הבניין, אבל יש בעיה עם זה.
איפה זה עומד?
שזה ממש בעייתי, כאילו לבעלי הדירות, בעלי הדירות צריכים להסכים לעשות את השיפוץ הזה, כי השיפוץ הוא עליהם, לא על העירייה.
אז איפה
כוח
של העירייה פה?
אז העירייה צריכה לפתוח את הכיס, ולהגיד, אני מסבסדת.
אני עוזרת קצת, אבל לא מספיק.
אני עוזרת כאילו, כי זה פשוט מכוער, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר, זה מכוער, יש בניינים מגעילים ומתקלפים.
יופי בכיאור בעיניי.
לא, אם אתה בעודו, בטיול אחרי צבא, אז כן, יש יופי בכיאור.
גם בתל אביב, תל אביב התייפתה מאוד.
אתה רואה את ביצרון, זה לא...
תל אביב התייפתה.
אני לפעמים יוצא מחוץ לשכונה, ותל אביב התייפתה, ו...
לתל אביב יש פוטנציאל, תל אביב היא כמו הבת בקומדיה רומנטית, שצריך להגיד לה, תפזרי את הקוקו, תעיפי את המשקפיים, ולכית. כאילו, זה תל אביב, יש בניינים שאתה מסתכל עליהם, אתה פשוט אומר, מה זה הבניין המאמן הזה? בנו את זה, אתם יודעים, יש הרבה כאילו בורוס בתל אביב, בפרויקט הגרלין, מישהו הסביר לי, ואז הורידו לי את זה בעריכה, אבל הסביר לי שהוא היה משמר בניינים. וכאילו בתים לשימור, והוא סיפר שבתים לשימור, שתל אביב יוקרה כאתר לשימור של...
יונסקו?
כן.
כן.
ושהסיבה לזה זה בגלל שבשנות ה-30 של המאה ה-20, גרמנים יהודים שהיו אדריכלים, ברחו מהנאצים, באו לתל אביב ובנו בניינים, כמו בשיא האדריכלי שהיה אז, באוהאוס, כאילו, בתוך תל אביב, ושהרבה מהבניינים המקוריים האלה בגרמניה ובזה, פשוט פאקינג הופצצו, ואין אותם, ובתל אביב, בגלל שהם באמת בנו את זה, השתמר משהו מאוד מאוד מקורי, כאילו, ולא חיקוי של, ולכן זה הוכר כאתר מורשת, ובלה בלה בלה. אז כאילו, יש בניינים מדהימים בתל אביב, שאתה גם עובר, ואתה עובר ליד בניין שהוא משומר, והוא מהמם, והתריסים מעץ והוא צהוב, ולידו יש בניין שנראה כמו, אבל הוא פאקינג סקוואט.
אבל זה לא עניין של צביעה, זה עניין לשמר את כל הבית, זה לא צחוק.
אתה צודק, אבל אני הייתי מתחילה בצביעה.
כן.
אוקיי, אם הייתי ראש העיר, הייתי קודם כל אומרת, בוא שיהיה נעים ללכת פה ברחוב, ושאני ארגיש גם כל מה שקרה כאילו בשביל אוקטובר, נגיד כל העבודות הרכבת הקלה, אם הלכתם על בן יהודה, כאילו, ראיתם את בן יהודה לאחרונה?
ראינו את בן יהודה.
פשוט, כאילו, באמת, לטיפולכם.
האמת שהיום הודיעו שהקו הסגול מתקדם ממש טוב, אבל זה ייקח 4 שנים.
אז זה נראה בינתיים...
אבל זה לא לוקח 4 שנים כבר 4 שנים.
זה שזה לוקח זמן, זה הזמן שזה לוקח, אין בעיה.
כן.
למה זה נראה ככה? זה גם, כאילו, אני חושבת שהעירייה, כן, אולי זה לא העירייה, אבל כן אפשר להסתיר לי את זה. וכאילו, אני מרגישה עד 7 באוקטובר, חיינו באיזושהי אשליה של מערביות, ואז אני יכולתי במבט שלי כבר לעשות את הדיסוציאציה למצב. נגיד, הייתי יושבת בנילוס, ואני רואה את אלנבי שזה רחוב מגיל, ויש בו הרבה דברים מגילים, אבל אני מחזיקה את הכוס יין שלי, ובפנים יש את כל החיפויי עץ על המזגן, ואני אומרת, הנה, זה בעצם ישראל. והשביעי לאוקטובר קצת נתן כפה כזאת, שאני כזה, אה, לא, לא, זה נראה ככה כי זה מה שזה. זה מה שזה. זה פאקינג בן יהודה עם גדרות, זה לא בנוי, זה נראה כמו תרבי.
אבל שביל אופניים, אגב.
יש שביל אופניים, נכון.
אני משהו מסות עליו.
וחנייה.
וגם מכוניות לא יכולות לעצור עליו. אז כאילו, קודם כל, הייתי משפרת את איך שהעיר נראית. זה מה שהכי חשוב לי.
אוקיי, יפה מאוד.
מה עוד?
תשובה מדהימה.
יופי, אז
למרות שחשוב, זה מאוד קשה.
התחלתי לגלול את תוכנית החומה שלי.
אז זהו, לא, כי זה קשה, כי את תצטרכי, כאילו, זה לא יהיה כזה פשוט, כמו שאת אומרת, פשוט לצבוע. זה עכשיו לקבל אישורים, לדבר עם כל בעלי הדירות, שכולם יסכימו להחתים אותם, יש כאלה שרוצים, שיש להם עניין, לא יודעת, להשאיר את הבניין איכשהו, לא...
אז נגמר הסיפור על האינטרסים, אנשים רוצים ללכת פה ברחוב, למה אנשים באים לפה? כי הם רוצים ללכת ברחוב ולהרגיש חלק מהעולם הגדול.
יפה.
זאת המחויבות שלי כעירייה,
מדהים.
שלי כראשת עיר.
מצע מדהים.
אז אמרת 7 באוקטובר, והאמת ש...
היה לו פרק שכמעט לא דיברנו על מלחמה, תראי
כן.
מה זה.
זה הדחקה.
200 ימים.
זה fake it until you make it?
אם כן, אז צריך להפסיק. צריך להפסיק
to fake it.
לא, לא נראה לי, אני חושבת שכולם...
יש לנו יום נורא נורא חם, בזמן שאנחנו מקליטים את זה. נורא 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 חם, ואני מתאר לעצמי מה קורה במנהרות כרגע. ולא מדאגה על החמאס.
לא, אני חושבת שגם... זה פשוט ביזיון. זה פשוט ביזיון, זה פשוט ביזיון. זה שהם לא חוזרים זה ביזיון, זה... הפקרות, זה נורא. אם יש כאילו, בהקשר של תל אביב, כאילו תל אביב תמיד הייתה בועה, כאילו זה נכון, בגלל זה גם שנו אותנו. זה כזה, אנחנו בועה, ואני מרגישה שהבועה הזאת לא מחזיקה, בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה המדינה שלנו היא כל כך בקריסה, ברמה שהיא לא מחזירה אנשים שנחטפו,
כן.
שנעשה להם עוול, שהם הופקרו והיא לא מחזירה אותם, שאני מרגיש שגם הבועה הזאת, של האוכל הטעים והבגדים היפים, והמצב הסוציו-אקונומי הטוב, והשביל האופניים, זה לא מחזיק כבר, בגלל שהביטחון הכי בסיסי מעורר, וזה שאנשים האלה עדיין שם, זה פשוט...
זה שסתם אנשים, כמוני וכמוך, נחטפו, והם מוחזקים שם בתנאים נוראים ומתים,
עוברים התעללות, נאנסים, אתמול אתה ראית את הוידאו שיצא, זה פשוט, כאילו חשבתי, אתם לא רציתם שאני אראה את הסרטונים, בגלל שבסוף הסרטונים האלה הם מראה עבורכם, לוחמה פסיכולוגית, בסדר, אבל זאת גם מראה עבורכם, כאילו ועבור זה שהבן אדם הזה הוא חי, אנחנו חטופים, לאט לאט המילה הזאת הופכת להיות כמו מצבה,
רחוקה,
בדיוק, וזה כזה לא, הוא פאקינג חי, אתם תביאו אותו, תוותרו על מה שצריך, כולם פה גם יש כאילו איזושהי בשלות ציבורית של, כן, כן, תתנו את מה שצריך, תשחררו את האנשים האלה. וזה פשוט תחושה של, שהמבוגר האחראי הוא מטורף. כאילו, הוא פשוט מטורף, הוא ילדותי, הוא לא איתנו, הוא בוודאי לא חושב על טובתנו, בניגוד לרון חולדאי, ראש העירייה.
וחוץ מהחטופים, שזה נושא כאוב, גם מה יהיה איתנו, שזה גם עניין. זאת אומרת, מה יהיה עם המדינה, מה יהיה עם האנשים שרוצים לגור פה, להתחתן פה, להביא ילדים פה, זה, אני כוסס ציפורניים, אני כאילו, אני לא מבינה מה אני רואה לדמיין, כאילו.
הייתה לי מחשבה אופטימית אתמול במקלחת, אם אתם רוצים.
אנחנו בעד אופטימית.
נשמח.
אז מה שחשבתי עליו זה שמצד אחד המדינה, נכון, מה עם המדינה, איזה חיים אפשר לדמיין פה, האם אלה החיים שאני רוצה להעניק לילדים שלי, 100%. מצד שני, עכשיו שונאים אותנו בעולם. ממש שונאים אותנו בעולם, ובוא נגיד, אם לי כאילו היו אספירציות של לעבוד בחול, למכור רעיונות, למכור סדרות, לעשות דברים האלה, שזה כבר דברים שכזה התחלתי לעבוד עליהם, זה כאילו עד כדי כך חשבתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה, אני אתחיל לעבוד על זה. ועכשיו אומרים לי, כאילו המפיק שאני עובדת, אומר, זה לא זמן טוב, זה כן, לא זמן טוב, גם, זה מאוד מאוד קשה עכשיו, חבל. אותי. אז כאילו, יש בזה משהו של, אנחנו קצת תקועים פה. ואם אנחנו תקועים פה, אחרי שאנחנו באמת היינו הרבה שנים מאוד ניידים בתפיסתנו, ואנחנו אנשי העולם הגדול, ואנחנו חלק מעיר גדולה, שערים גדולות, אתה גם כאילו אמרת, פריז וניו יורק, אנחנו מרגישים שזה כאילו נכון, ותל אביב.
נכון.
ועכשיו אין לנו יותר...
אתה חי בפריז, עם הסיפור שהיה אחר.
בדיוק, אז כאילו אין לנו את האופציה הזאת יותר, ואני חושבת שזה אומר שאנחנו נצטרך למקד את כל המאמצים שלנו, ואת כל הכישרונות שלנו, בלהפוך את המקום הזה ליותר טוב, ולא בלפנטז שאנחנו נהיה במקום אחר, ובגלל שאין ברירה, אז יש בזה משהו אופטימי, כי אין לנו ברירה, נכון, אין ברירה, אנחנו תקועים גם פה, ואנחנו צריכים או להכניס את הידיים לבוץ, או כאילו, אני לא יודעת מה.
האמת שזה מזכיר לי משהו, אני נסעתי בעיר בחול המועד, חיפשתי חנייה, ואז לא היה חנייה, אז פשוט באתי להיכנס לחניון. עכשיו, כשנכנסים לחניון, אז יש כזה ממש מלא מכוניות שמחכות בתור, ואת צריכה קצת להיות עבריינית, כי את כאילו עומדת כזה בסוג של רמזור, והרמזור כבר מתחלף לאדום, אבל את עומדת סוג של באמצע של הרמזור, ואז את תוקעת את האנשים שמאחורייך.
זה צריך לעשות את זה, אין מרה.
אז נכון, אז תקעתי עם מישהו, הוא הפסיד את הרמזור האדום בגללי, אוקיי? והוא פשוט צעק בטירוף, כאילו, יא בהמה, ככה, ובא לצאת מהאוטו.
וואו.
הוא בא לצאת עליי, כאילו, הוא ממש היה ככה, כאילו, הוא עשה כזה תנועה של כאילו בא לצאת, ואז הוא ראה שזאת אני, ואני כנראה אישה, ולא יודעת, נראה צעירה, או משהו כזה, אז הוא לא יצא, אבל אני פתאום חשבתי, ואמרתי, אימאלה, זה כאילו, זה היה סיטואציה מפחידה, ולא נעימה בכלל, ואמרתי, אימאלה, אם זה מה שקורה בפנים, אז איך אנחנו בכלל, כאילו, איך אנחנו נצליח בכלל, להתאחד ולהיות כאילו אופטימיים וחזקים בתוך הסיטואציה הזאת, כי כולם פה חם, וכולם עצבניים, ואין חנייה, וכאילו סתם, זה ממש זרק אותי לכזה, איך זה יכול להיות שבתוך הסיטואציה של השבעה באוקטובר, אנחנו כל כך שונאים בפנים?
ממש מסכים.
תראי, אני חושבת שהעצבים הכלליים, זה גם בגלל ששביל אוקטובר, אנשים נהגו פצצה חודש. אנשים היו מאוד נחמדים חודש. עכשיו, התחושה היא פשוט, אנחנו בגיהנום, החטופים, שאני חושבת שכל מי שאני מכירה, תופס אותם, כאילו איבר מהגוף שלו נמצא שם.
כן.
אני מאוד התפלאתי, כאילו אני הופתעתי מאיך שאני הגבתי. אני מדברת על זה, אני מרגישה אני כאילו על סף דמעות, עוד שנייה, כן. בגלל שאני מרגישה שזה אני מרגישה, אם הייתי בברי, יצא לי להיות בברי, אם הייתי ישנה בברי, הייתי בעזה עכשיו, הייתי מתה, הייתי בלי יד,
כן.
כאילו, ואמא שלי הייתה, וסבתא שלי, לא הייתי רואה את סבתא שלי לפני שהיא מתה. למה? למה זה מגיע להם? אז כאילו, סטיתי מהנושא. אני חושבת שבגלל ש אנשים נמצאים על הקצה, יש יותר עצבים. אבל כשאני אומרת על אין לנו ברירה, זה לא האחדות בהכרח, זה יותר אנחנו התעסקנו בשטויות שלנו, אנחנו עסקנו, השמאל עסק בהגשמה עצמית. לי היה יותר חשוב, הנחתי שהמסגרת הגדולה שהיא מדינה, היא תקיים את עצמה. ואנשים שהלכו לפוליטיקה, ואנשים שהובילו מגמות פוליטיות, אלה אנשים משיחיים, בגלל שהם היחידים שלא רואים במדינה כמין כלי גדול שאמור לסייע לך להגשים את עצמך בדרך לאושר, שזה החוקה האמריקאית, זה לא החוקה הישראלית.
יפהפייה אגב.
מה?
יפהפייה, החוקה האמריקאית מאוד יפה.
מהממת. אבל האנשים האלה הם אלה שהובילו מגמות פוליטיות, בצלאל סמוטריץ' בהתנתקות, יש את התמונה המפורסמת שלו במדי שבס, הבן אדם הזה שם אמר, הבנתי את הקטע, אני צריך להגיע לשם, עוד לא עברו 20 שנה, והנה הוא הגיע. בזמן שאני, ב-2005, חשבתי, אני רוצה לכתוב סדרה. והנה, כתבתי סדרה, נכון? כל אחד מאיתנו הגשים את מאווייו. הגשים את הרצונות שלו.
דעתו דווקא מעבב.
זהו, מילה קשה. anyway, אני פשוט מרגישה שאנחנו בשמאל הזנחנו את הזירה הזאת לגמרי, והנחנו שהיא תתנהל מעצמה.
פה יצאנו אפסים.
יצאנו אפסים, וגם לשמאל אין חזון. כאילו צריך להבין שגם השמאל אחרי...
גם לימין אין חזון.
לימין יש חזון, הוא פשוט חזון נוראי.
את מדברת על משיחיזם?
כן, זה החזון של הימין.
זה לא... חזון כל הימין, זה חזון פלגים מסוימים בימין.
זה חזון של הפלגים שמובילים.
הליכוד לא...
מה החזון של הליכוד? החזון של הליכוד זה ג'ובים כרגע.
נכון.
אז זה לא חזון.
החזון של הליכוד זה שהמדינה מתפרקת ובינתיים לדאוג למקורבים שלהם בזמן שהמדינה מתפרקת וככה הם שורדים. וזה נראה כמו משהו מנגנון של 100,000, 200,000 איש. זה מנגנון שמגיע למיליון אנשים שאנשים נהנים ממנו, וזה כרגע מה שמחזיק אותם בחיים. טוב, נראה לי זה לא פאקינג פודקאסט.
אין בעיה. אני פשוט אומרת, האין ברירה הזה, זה בגלל שאנחנו האנשים, כאילו שאנחנו השמאל, אנחנו השמאל התל אביבי, חשבנו, זה משעמם, זה לאחרים, אני רוצה ליצור אומנות ולהגשים את עצמי וזה, וזה כזה, לא, צריך ללכלך את הידיים, לגמרי. בגלל שאת לא רוצה שאנשים האלה ילכלכו את הידיים.
אז כאפות יוצא תכף בתיאטרון הקאמרי?
תכף זה הגדרה רחבה. אנחנו מקוות שבמהלך 25 בחצי הראשון של השנה, זה כבר אפשר יהיה להתכרטס.
מעולה. אז יש משהו לקוות בשבילו שיקרה. זה גם יהיה...
הרבה לפני הרכבת הקלה.
טוב, תודה רבה, שירי ובן.
תודה לכם, סליחה שביאסתי.
היה ממש מעניין וכיף.
היה מסע רגשי, זה דווקא טוב, לא רק ביאסת, גם שימחת.
לגמרי.
דור קומט, תודה רבה על העריכה. שני לוי כאן ידי, אני אוהב את הולדנו, אתם ללא הפסקה, אם אתם אהבתם, אתם נהנים, טוב לכם בחיים. תחלקו את הטוב הזה.
תעזרו לנו.
תגיבו שמה, יש אפשרות להגיב בספוטיפיי ברוב האפליקציות.
כן.
ודרגו אותנו 5 כוכבים, זה יהיה נחמד.
תודה, ביי.
תודה רבה, יאללה ביי.